מה זה מוסיף לנו? בחירה שלנו תלויה גם בחולשות שלנו. מה שלא תכננו הוא ודאי משמיים. כלומר, המפגש בין יעקב לבין המקום הוא מפגש שמימי. ומה שמשקף כמה הוא שמימי, זה שדווקא זה שהוא לא מתוכנן. טוב, אז זה הפשט שויפגע. מה חזל לומדים? אומרת הגמרא במסכת ברכות, יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום ויען שם, ואין פגיעה אלא תפילה. כלומר, יעקב, באמצע הדרך, מגיע למקום בלי לתכנן, גם הרי יש שיטה בחזל שכיווה השמש, שלא לא בעונתה, כלומר, הכל היה כזה פתאומי, ואז הוא מתפלל. לכאורה, דווקא לא מתאים להתפלל ככה, מתוך מצב כזה מבולבל, לא מתוכנן, לא רגוע. הלכה. אמר רבי חייא ברשי, אמר רב, כל שאין דעתו מיושבת עליו, אל יתפלל. לכן למשל, אסור להתפלל כשמחזיקים ביד תינוק, או ארנק כסף, או תוך כדי נהיגה. כאילו, אי אפשר להיות מרוכזים ככה, כאילו, דבר שדורש את תשומת הלב, באמת. אז לא מתפללים תוך כדי. נכון, בסדר, אבל תפילה, תפילת עמידה, תפילה עיקרית, יעקב אומר תיקן תפילה, אז זה אומר משהו. אז דוגמה למצב שהדעה לא מיושבת, רבי חנינה, אומרת הגמרא, רבי חנינה ביום הדרתך למצלה, ביום שהוא כעס הוא לא התפלל. אי אפשר, אני צריך לקרוא לתפילה כל כולי, קשוב לגמרי, פתוח לגמרי לקשר עם הקדוש ברוך הוא, כשכועסים אי אפשר. אמר רבי אלעזר, הבא בדרך, אל יתפלל שלושה ימים. כלומר, מי שעובר ממקום למקום, אז דעתו לא מיושבת עליו, שיתרגל למקום החדש, לאקלים החדש, לאקלים הרוחני החדש, ואז הוא יתפלל, ביישוב הדעת. לא, לא לנו, לא לרמה שלנו. כי זה מדובר על מי שכשהוא מתפלל, אז הוא בכזה יישוב הדעת, אנחנו בכל מקרה לא חשודים על יותר מדי יישוב הדעת, אז כבר עדיף שנתפלל כמו שאנחנו, ולא שמרוב שנחכה לתפילה מדויקת לא נתפלל. טוב, אז יוצא שתפילת ערבית היא משהו לא מתוכנן, לא לפי הסדר הרגיל. גם, כן, כדי להיות ביישוב הדעת. יש עוד סיבור, שכל דבר חשוב צריך הכנה לפניו. אבל בפשט, כן, שיהיה יישוב הדעת.
אני יודע שדווקא במקום שבו אנחנו לומדים על תפילת ערבית, אז דווקא שם לא, כאילו התפילה היא כך.
נכון. זה חלק מהתשובה כבר לשאלה של מה התפילת ערבית מוסיפה על התפילות שכבר הכרנו. אמרנו שהוספת תפילה זה לא עוד אחד מאותו דבר, כלומר זה לא יהיה פעמיים ביום אלא שלוש, אלא זה איכות חדשה של תפילה. ומה שאת אומרת, הנקודה שעלית עליה, זה בדיוק חלק מהעניין. שגם ככה אפשר להתפלל. אז תפילת ערבית זה משהו לא מתוכנן, לא לפי הסדר הרגיל. עוד דוגמה לזה, בגמרא, כתיב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום. כרונולוגית, יעקב יוצא מבאר שבע, מגיע למקום, ואז בסוף הוא מגיע לחרן. אבל פה כתוב, לכאורה, אפשר לקרוא את זה ככה, יעקב יוצא מבאר שבע, מגיע לחרן, ואז פוגע במקום. ככה הגמרא דורשת. שבאמת יעקב אבינו כבר הגיע לחרן. אומרת הגמרא, כמעט לחרן, כשהוא הגיע לחרן, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ואני לא התפללתי בו? בא אלה מידע. כלומר, יעקב אבינו יוצא מבאר שבע, מגיע עד לחרן, עבר הירדן, קרוב לעיראק, ואז אומר, רגע, רגע, מה, עברתי יד הר הבית ולא התפללתי? בא אלי מידע, רצה לחזור. כיוון שירהר בדעתו למידר, כיוון שהוא ירהר בדעתו לחזור, קפצה לארעה, קפצה לו הארץ. מיד ויפגע במקום. אז זה גם ביטוי של זה, שההגעה הזאת של יעקב ליוסף. שההגעה הזאת של יעקב להר הבית, להתפלל את התפילה הזאת, היא לא הייתה מתוכננת. היא לא ביטוי של סדר רגיל. הר הבית. מקום שהתפללו בו אבותיו. טוב. וזה מתפתח גם בזמני התפילה. אומרת המשנה, מסכת ברכות, תפילת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר, עד ארבע שעות. כלומר, עד מתי אפשר לתפלל שחרית? אז דעה ראשונה במשנה, עד חצות היום. רבי יהודה אומר, עד ארבע שעות. ארבע שעות זמניות, כמובן. היום, כאילו מזריחה עד שקיעה, חלקי שלוש, אז עד סוף השליש הראשון. שהיום זה 9:40. תפיל, למשל, ירושלים. תפילת המנחה, עד הערב. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה. כלומר, שעה ורבע זמניות קודם. תפילת הערב, אין לה קבע. כל הלילה. ביום, יש תפילה של היום, תפילת שחרית. היא מוגבלת. גם בתוך השחר היא מוגבלת. יש תפילת מנחה, אחרי צהריים. גם בתוך אחרי צהריים היא מוגבלת. תפילת ערבית, כל הלילה. כלומר, רואים שיש בתפילה הזאת משהו שהוא יותר פתוח, שהוא יותר חופשי, שהוא יותר ספונטני, שהוא יותר לא מתוכנן. אין לה קבע, רואים את זה בלשון גם, אין לה קבע. לא כתוב רק מותר להתפלל כל הלילה, אלא אין לה קבע. וגם בליקוטי פירושים על המשנה, אז כתוב ויפגע וכו', תפילת הערב אין לה קבע, ייתכן לומר, ולכך כתיב ויפגע, לשון מקרה, לא דרך קביעות. אבל למה אין לתפילת ערבית זמן קבוע מסוים בלילה שבו צריך להתפלל אותה? כי ככה היא נוסדה. היא נוסדה בצורה לא קבועה, לא מתוכננת, אז גם זה הדין שלה. טוב, עכשיו הגענו למילה השנייה. הגענו למילה במקום. עד עכשיו דיברנו על ויפגע. מה זה במקום? אומר המדרש, עמוד 2 למעלה. ויפגע במקום, רב הונה בשם רבי עמי אמר, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום? אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה המקום, כמו המקום ינחם אתכם. אז למה קוראים לקדוש ברוך הוא מקום? איזה מין שם זה לקדוש ברוך הוא? מקום. אומר המדרש, שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. מלמד הכתיב, הנה, מקום איתי, הווי, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. מה זאת אומרת? בשלב ראשוני של אמונה, חושבים שאמונה זה להאמין שיש אלוקים בעולם. בשלב יותר מתקדם של אמונה, לומדים שאמונה זה לא להאמין שיש אלוקים בעולם, אלא שיש עולם באלוקים. זאת אומרת, זה לא שהעולם קיים, ויש לו מנהל, הוא לא סתם, יש בוס. זה רמה בסיסית של אמונה. שהעולם הוא לא הפקר, יש בעל הבית. אבל ברמה יותר פנימית של אמונה, שהקדוש ברוך הוא לא מנכ"ל, אלא הכל כלול בו, הכל זה גילויים שלו. בעצם, הכל זה הוא. אז זה לא שיש אלוקים בעולם, יש עולם באלוקים. רק הוא קיים, הוא הכל, סובב את הכל ומלא את הכל, כמו שאומרים בשיר הייחוד, ומתוכו הוא מופיע, מתגלה בהסתר, בצורה של עולם. אז לכן קוראים לו המקום, כי הוא המקום של הכל. מה זה מקום? המרחב שבו אני קיים, המרחב שבו העולם כולו קיים, הבריאה כולה קיימת, הוא המרחב האלוקי. כל הבריאה קיימת בו, מתוכו, מכוחו ובו. אז הוא המקום. זאת אומרת, בתוך העולם הזה, אנחנו מתקדמים מהדרגה. מנקודה א' לנקודה ב', מנקודה ב' לנקודה ג'. אבל יש שלבים, או יש היבטים, יש מדרגות, בחינות, שמתוכם מתחברים לשורש של הכל. ולהגיד ויפגע במקום, הכוונה מתוך חיבור לשורש הכל. יש מדרגות, בחינות, יחסיות. יש מדרגה מסוימת, יש מדרגה פלוס, יש מדרגה יותר מתקדמת. הרבה מדרגות, הרבה בחינות. לפעמים נפגשים במשהו שהוא לא עוד מדרגה, אלא שורש הכל. נגיד, כמו שהוא שמע ישראל, אז ישמע ישראל, יש מדרגה, יש פנייה לקדוש ברוך הוא שאומרת השם, יש פנייה לקדוש ברוך הוא שאומרת אלוקינו, ויש משהו שאומר אחד. אחד זה אומר שהכל נשאב לתוך המילה הזאת והכל כלול בה. אחד. אז, כבר, אז המילה אחד היא מדרגה אחרת לגמרי מכל השאר. אז אותו דבר להגיד, המקום זה ככה. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה שנקרא המקום, זה תפילה שאומרת, הכל כולל הכל, הכל כלול בו. מתוך זה אני פונה אליו. למה זה מתבטא דווקא ב? כי המקום זה אומר שכל עולמו מקומו. אז עכשיו אני לא מבחין בין גדול לקטן. נורא חשוב להבחין בין גדול לקטן. אבל יש בחינות מאוד מאוד בסיסיות שבהם הכל אחד. זה כמו להגיד שהמוח הוא הרבה יותר חשוב מהאצבעות. אבל אם שואלים אותי, האם המוח הוא יותר איבר מהאצבעות? מה התשובה? מה? לא. בדיוק אותו דבר. כלומר, כשאני אומר את זה, אני מתייחס למשהו מאוד מאוד פנימי. מה זה איבר? גילוי פיזי של הנשמה. אז בזה הכל אותו דבר. כשאני אומר, המקום, הכוונה שכל המצבים, כל האפשרויות, כולם כלולים בו. ולא נגיד שם הוויה שהוא מידת רחמים, או שם אלוקים שהוא מידת הדין. המקום. עכשיו, דווקא, מתי מגיעים לזה? לפעמים דווקא כשיש מחסום מאוד מאוד קשה. כשיש מחסום כללי. זה אומר המדרש, ויפגע במקום, אומר המדרש, ביקש לעבור, נעשה העולם כולו כמין כותל לפניו. אז זה גם, זה לא מחסום מסוים בדרך, אלא כל העולם הרגיש לו מחסום אחד גדול. כאילו קיר חוסם לי את החיים, חונק אותי. קיבה השמש, רבנן אמרי, קיבה השמש. מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גולגל חמה שלו בעונתה, שלדבר עם יעקב אבינו בצנאה. אז אותם, קיבה השמש, חושך מוחלט פתאומי. אבל מה המטרה הפנימית? של החושך הזה? בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנאה. כלומר, כדי שיהיה מפגש מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד עמוק. משל, לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים. כלומר, לא מישהו שהוא נמצא השר שעובד בארמון וכל בוקר נמצא שם משמונה עד ארבע, אלא אוהבו של מלך שמגיע מדי פעם. אמר המלך, קבו את הנרות, קבו את הפנסים, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנאה. לא רוצה שיהיה שיח הדעת. כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, שמדבר עם יעקב אבינו בצנאה. עוד הלכה שמבטאת את זה שתפילת ערבית היא לא משהו מתוכנן, שתפילת ערבית רשות. זה גם מבטא מוזר. רוצה לספר לי, לא רוצה לספר לי, גם טוב. אומר התורה תמימה, ומה דקיים על תפילת ערבית רשות, לא נתבאר יפה הטעם. כמה מצוות אתם מכירות שהן רשות? נדיר, נכון? כאילו זה לא דרך ההנהגה, צריך לשמור שבת, זה לא רשות. צריך לאכול כשר, זה לא רשות. צריך לתפלל שחרית, זה לא רשות. תפילת ערבית רשות. עוד אחד. תחיל עוד אחד. טוב. יש מישהי שאין לה? טוב. לא הבנתי.
כאילו מה הקשר או מה הקשר בין ההתחלה לסוף של בגלל זה כאילו השמש?
זה שני סוגים של מחסום. אחד שכל העולם נהיה כמו קיר, אחד שכל העולם נראה כמו חושך אחד גדול. זה שני היבטים של אותו עניין, של המחסום. והמדרש אומר, מה המטרה של הכאילו מחסום הזה? ליצור מפגש בצנעה. כלומר, מפגש פנימי עמוק. קושי שמתבטא בערב. ערב גם, נראה, בלשון ערבוב. חושך. חושך בעיניים. זה לא מצב סימפטי. כי הרבה פעמים, דווקא כשחסומים, מתבררת האמת. מה הכי יקר לי? מה הכי אמיתי? גם כשאני חסומה. כי השם רוצה לקרב אותנו.
לא, אבל למה זה
קורה דווקא ברגע הזה? כי ברגע הזה, שם רוצה לקרב אותנו. למה דווקא ברגע זה רוצה לקרב אותנו? לא יודע. אז אני כל הנשמות יודע. כנראה שהעולם יבשיל, או שהנפש שלנו יבשילה, לקרבת אלוקים יותר עמוקה, ממה שהבאנו עד עכשיו. ואם לא צומחים לשם באופן רגיל, אז לפעמים הדרך להגיע, זה דרך זה. שלא נדע. כל יהיה בטוב גלוי. אבל יש גם הפתעות טובות. אבל לפעמים יש מצבים כאלה. נזמור לדוד. השם רואה לו יחסר. וזאת בעל פה, נכון? שיר מאוד נחמד. מתחיל באווירה כזאת פסטורלית. מי נודה שירביצני, על מי מנוחות ינעלני, נפשי שובל, ינחל עם מגלי צדק. הכל נורא נחמד, נורא נעים כזה. כל זה הוא, נכון? בלשון נסתר. הוא ינחני, הוא ירביצני. מתי אומרים אתה במזמור הזה? גם כי ילך בגצל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. פתאום זה אתה. הכי קרוב שיש. מתי מרגישים את זה? בגצל מוות. כאילו, בדווקא מצבים משבר, פתאום אומרים, רבנו שלו, אם אתה לא מחזיק אותי, אף אחד לא מחזיק אותי, אני חייב את אותך, עכשיו. זה הקרבה הכי גדולה. כשאמרו כאילו שהכל טוב, הכל זה, אני יודע שהכל מהשם והכל זה, אבל הכל כזה, סבבה. לא ממקום של ממש קשר חיוני, קיומי, כמו שאמור להיות. ולפעמים, יותר קל להגיד שזה דווקא כשקשה. תזכרי לי את השם, סליחה. הטובה, הדברים הכי גדולים הם לא מבחירה. בחירה זה בפרטי. אנחנו לא בחרנו להיות בן אדם או צמח או עבר. לא בחרנו להיות יהודי או גוי. לא בחרנו להיות איש או אישה. לא בחרנו באיזה דור להיוולד, לאיזה הורים להיוולד. כי הדברים שהכי מעצבים אותנו הם לא בבחירה. בחירה היא בפרטי. זה לא אומר כמובן שהבחירה לא חשובה. בחירה מאוד חשובה. אבל הבחירה היא נועדה להתאים את הגלוי אל מה שהשם טבע בנו. אבל העיקר זה שהשם טבע בנו. כמו שהשם בחר בנו מכל העמים, לא אנחנו בחרנו בו. ויש לנו בחירה להיות שותפים, לשמוח, לתת את חלקנו באהבה. ואז זה מאוד משמעותי, כי זה עיקר העניין, הבחירה. אז עוד פעם. תפילת ערבית רשות. זה גם מבטא את זה שהיא לא באה ממקום מובן מאליו. אומר התורה תמימה, ומה דקיים עליהם, תפילת ערבית רשות, לא לדבר יפה הטעם, ונראה לומר בזה, על פי מה דקיים עליהם בירובין סמכי עמוד א', מה שאמרה שראינו קודם, הבא בדרך ומין הדרך, אל יתפלל שלושה ימים. משום שאי אפשר לכוון בתפילה. ואם כן, מדינה, היה יעקב פטרומה להתפלל. ומה שהתפלל, הייתה תפילת רשות. ולכן נקבעה רשות גם לדורות. כלומר, זה האופי של התפילה. זאת אומרת, יש תפילה שמתפללים לא כי צריך. הכיוון שמתפללים אותה לא כי צריך, אז ממילא היא רשות. אז זו תפילת ערבית. אומר הרב, בעולת ראייה, נראה לי זה מסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו, אומר הרב, מה שהתפילה שהיא צריכה להיות כל כך נובעת מקירות לב, עד שכל חיוב יוכל לעשות אותה קבע, זה היסוד שיטת הסוברים שאין לתפילה עיקר מהתורה. זאת אומרת, הרי יש מחלוקת, אמרנו, אם בכלל יש מצווה להתפלל או לא. אז השיטה שאין מצווה להתפלל אומרת, תפילה זה צריך להיות מפגש כל כך אמיתי, כל כך טבעי, עד שברגע שאומרים חייב, זה כבר לא זה. על כן, בזה, תפילת ערבית היא החלק המובחר ביחס לתפילה. לפי השיטה הזאת, שתפילה חייבת לבוא באופן פנימי, לא בלי שום טיפה של ריח של ציווי חיצוני, אז לפי זה תפילת ערבית היא הכי מובחרת. למה? שגודלה הוא במה שהיא רשות. ותפילה נקייה מכל הצד של קבע, כלומר קיבעון חיצוני, הוראות, נקראת פגיעה, כמו שאמרנו, לא מתוכנן. טוב לעצמכם, במקור, שואלים מישהו, אתה תתפלל ערב, תתפלל ערב ערבית? לא יודע, נראה באיזה מצב אני אהיה. זה התפילה הכי נקייה.
היום זה לא רשות.
היום זה לא רשות. כתוב, תפילת ערבית רשות, זה שבני ישראל קיבלו עליהם לחובה. כי בעוד הרבה דברים בחיים אנחנו לא במקום, ברמה הזאת. אז גם בקודש. אבל זה בא ללמד אותנו, שלפחות מבחינה פנימית, אנחנו כן יכולים להיות שם. או כן יכולים לשאוף להיות שם. גם אם טכנית זה חובה, זה כמו כשקיבלתי צו גיוס, לפני הרבה הרבה שנים, אז היה כתוב, אני זוכר, היה כזה פרוספקט, היה כתוב, בעמוד הראשון של הפרוספקט היה כתוב ככה, שהמתגייסים נקראים אל הדגל על פי החוק, אך הם באים כמתנדבים. כי אני מתגייס, כי אני חייב, אבל אני בא כי אני רוצה, לא כי אני חייב, אני בא כי אני רוצה. נכון. אז נכון, אז גם כשאני לא בוחר את המה, כלומר כשאני לא בוחר האם, אני בוחר איך. ופה אני בוחר, אני יוצר את התפילה. מה? התפילה זה הדבר הכי יצירתי בעולם. זה ממש יצירת אומנות. כי באמת תפילה לא דומה לשנייה. כל תפילה היא חד פעמית. והאיכות שלה היא מאוד מאוד פנימית, כי האיכות שלה זה הרגש. תפילה היא עבודה שבלב. אז זה מידת יעקב, ויפגע במקום. טוב, המקור הבא, בדעת תבונות של הרמח"ל, הוא אומר כך, שהכינוי הזה, המקום, קשור לזה שכל הבריאה היא גילוי של רצון השם. אומר הרמח"ל, יש לנו לדעת שכל העניינים האלה כולם, כלומר כל הבריאה, תלויים רק ברצונו יתברך. שאין להם לא מציאות ולא הוויה וקיום כלל, אלא ברצונו יתברך. כלומר, למה המבנה הזה קיים? כי השם רוצה. למה אני קיים? כי השם רוצה. למה שנתן תורה? כי הוא רוצה. כל מה שקיים בעולם הוא ביטוי של רצון השם. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה, ויעמדו. ועל כן, כוח רצונו יתברך נודע בכולם, שהוא לבדו, נודע בכולם, שהוא לבדו המקיימם בכל ענייניהם, בכל חלקיהם ופרטיהם, גם כל פרט קטן, כל אטום בגוף שלי, הוא קיים ומסתובב כי השם רוצה. כמו שכל הנבראים עצמם, הוא לבדו המקיימן בכל תכונותיהם אשר בהם. אמרה הנשמה, זה פשוט אצלי, ואין לי ספק בו. אמר השכל, אפרש לך יותר הקדמתי זאת. ותביני עניין עמוק. וכן, תביני, מה אמר? זה שלושה עמודים. שלושה דפים. אפרש לך יותר הקדמתי זאת, ותביני עניין עמוק, וכן תביני מאמר רמזל הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הנה, אין שום דבר מוכרח המציאות, אלא מציאותו יתברך. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא חייב להיות. חייב שהוא נמצא. לא יכול להיות אחרת. אחרת אין כלום. עצם זה שאני מדבר, שאני חושב זה כי הוא נמצא. זה הרמב״ם, הלכות שזה התורה, פרק א', הלכה א'. נכון? כל הנמצאים לא נמצאו אלה מהמיטת הימצאו. נכון? זה מצוות, מצוות עשה ראשונה, לדעת שיש מצוי ראשון, שהוא לבדו. לא זוכר את הלשון, צריך לחזור. שהוא לבדו, לא זוכר אם הוא אומר מוכרח המציאות, וכל הנמצאים לא נמצאו, מצוות עשה לדעת שיש המצוי ראשון, וכל הנמצאים לא נמצאו אלה מהמיטת הימצאו. ואם הוא לא יימצא, שום דבר לא יימצא. וכולם יכולים לא להימצא, אבל הוא יימצא תמיד. זה בסיס האמונה, זה האלף. וכל הנמצא זולת זה, אין לו מציאות אלא בחפצו יתברך. השם קיים כי הוא קיים. כל השאר קיים כי השם רוצה. ונמצא, תלוי ועומד, כל נברא, רק ברצונו יתברך. ועל כן נקרא שכל המציאות המצוי תלוי במאמרו יתברך. וכעניין זה אמרו זל, הארץ על מה עומדת, על העמודים וכולי, על השערה, כי יש, הגמרא אומרת על מה הארץ עומדת. אני אומרת, על עמודים, ועמודים על מה, על השערה, והשערה על מה, תלויה בזרועו של הקדוש ברוך הוא. הוא מחזיק אותה. וכן אמרו עוד, בשר ודם למטה ממסעו, כלומר, המסע שהוא נושא. אבל הקדוש ברוך הוא למעלה ממסעו. נכון, אם סבל סוחב, לא יודע מה, ארגז, אז סבל למטה, ארגז למעלה. הקדוש ברוך הוא נושא את כל המציאות מלמעלה. שנאמר, ומתחת זרועות עולם. אם שילו בזה, כאילו הוא תומך כל המציאות בכל פרטיו, והוא עומד עליהם מלמעלה. שוב, שכיוון שאין המציאות המחודש ממנו יתברך מוכח אליו כלל, אם כן, הרי לקחו לא היה חייב לברות העולם. מה זאת לא חייב? רצה. אם כן, הרי הוא נתמך רק על מה שרצונו הפשוט רוצה בו. שרק רצונו וגזרתו זאת הוא המקום לכל הנמצאים. כלומר, מה זה מקום? זה הבסיס. מה שנותן לי קיום, זה המקום. אז מה המקום של כל המציאות? רצון השם. וזולת זה, לא היה מקום כלל. אלא ברצותו בהם, בגזר גזרה זאת, שימצאו הנמצאים, אז יש להם מקום. ולא ולא זה. ונמצא שכשכזר בזה, כלומר, שיהיה מקום לנבראים, הרי נתן מקום לכל הבניינים שבנה אחר כך. מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, זה ראשית הבריאה. כלומר, כנסת ישראל, שמתוכה ובשבילה נברא הכל, והיא נקראת שכינה. מה זה שכינה? שכינה זה לא שם עצם פרטי. זה לא שם של מישהי. שכינה זה שם פעולה. כמו הליכה, עמידה, ריצה, ישיבה, שכינה. אז מה זה שכינה? לשכון ב, להופיע במרחב. שורש כל הבריאה הוא הרצון האלוקי להופיע במרחב. לברוא מרחב שבו הוא יתגלה. זה שכינה. ותפילה היא כדי לזכור את זה. שורש כל העניין של התפילה הוא שנזכור את זה. אומר השפת אמת. כי התפילה אומרת שכל מה שאני רוצה בחיים זה שלו וממנו. הבריאות שלי שלו. הפרנסה שלי שלו. ירושלים שלו. הכל שלו. מה לפחד לא ידעתי? ידעתי אבל שכחתי. עכשיו התפילה מזכירה לי שהוא, שהעולם כולו הוא מקומו. זה אומר השפת אמת. כל המקורות שכתוב פה רק שנה זה מהשפת אמת. אומר השפת אמת. במדרש פגיעה זו תפילה. מפנימה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא מקום שהוא מקומו של עולם. וזה יסוד התפילה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. אז למי מתפללים? למקום. כלומר, שהתפילה זה העניין. כי עיקר עבודה של תפילה, לברר, הוא לברר, כי הוא מקומו של עולם. עכשיו, לכאורה זה ברור. אז זה לא כזה חידוש, זה לא בונה בניין. זה רק הזכרות טכנית. מתי ההזכרות הזאת היא משמעותית, ולא רק טכנית? כשזה לא ברור, שהשם מנהל את המציאות. מתי זה לא ברור, בפשטות, שהשם מנהל את המציאות? כשיש בלגנים, בזמן משבר. וזה שורש התפילה. לפנות לקדוש ברוך הוא, להכיר בזה שהוא המקום, גם של מה שנראה לנו מעורבב. לא מחובר לכלום, לא בונה. זה השורש, כמו שאמרנו קודם, זה השורש של... זה המובן של תפילת ערבית. כמו שראינו במדרש. להתפלל בחושך. להתפלל כששמולנו קיר. אז זה המובן של תפילת ערבית. אומר המדרש, צריך אדם לומר, יהיה רצון לפניך השם אלוקי, שכשם שזיקתני לראות חמה בזריחתה, כך תזכני לראותה בשקיעתה. תפילה שמובאת במדרש. אומר המגיד מקוז'ניץ, תלמיד של המגיד ממזריץ', בוקר את החסדים, הוא גילוי אלוקותו יתברך. זה הכוונה חסד, שטוב השם גלוי. ויכול אדם לפנות מחשבתו אליו יתברך. כי באמת, טוב השם גלוי, אז הפנייה אליו היא טבעית. אמנם לעת ערב צריך האדם התחזקות יותר, שאז אין גילוי האור כמו בבוקר. וזה... כך תזכן לראותה בשקיעתה, שגם כשאין כל כך גילוי האלוקות, אוכל לראות או להתפלל לפניו יתברך. אוכל לראות. זאת אומרת שהנתונים שהשתבשו, לטעמי, לא ישבשו את תמונת המציאות שלי. נגיד, התפיסה של מתוך אמונה, של אדם מאמין, תמונת המציאות שלו, העולם טוב. עכשיו, לא עלינו, קורה משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מכאיב. עכשיו זה יכול להתפצל לשתיים, תמונת המציאות של האדם. או שתמונת המציאות שלו הבסיסית מתערערת, והוא אומר, אני בעצם לא כל כך בטוח שהעולם טוב. או שהוא אומר, העולם טוב, אבל ממש קשה להרגיש את זה עכשיו. או אני לא רואה את זה עכשיו. זה ההבדל בין להחזיק ראש באמונה כשקשה, או חלילה להישבר. אז זה מתפללים שכשם שזכיתי לראות חמה בזריחתה, כשאור גלוי, אז יש לי תפיסה, יש לי ראייה שרואה את האור, כך תזכני לראות באותה צורה, באותה אמונה, באותה בהירות בשקיעתה, כשהאור לא גלוי. לכן יעקב אבינו התפלל בחושך. זה התפילה שהוא חידש, שאפשר להתפלל בחושך. הרי מעשה אבות סימן לבנים, זה לא בשבילו, זה בשבילנו. אומר השפת אמת, שכל זה היה להכין מקום לבני ישראל. לכן הכניס עצמו בכל המקומות שנסתר שם מאוד, כבודו יתברך. כי דכתיב, ויפגע במקום. אז מה הכוונה ויפגע? שירגיש והתעורר גם שם חיות השם יתברך. וכתיב, יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מי אומר את זה? יעקב אבינו. מה אומר? גם פה יש אלוקים? במקום הזה? כאילו בחושך? בהסתר? כשאני בורח מהבית כי אחי רוצה להרוג אותי? כי כששום דבר לא בטוח, העתיד שלי לגמרי, הכל כזה תלוי על חוט השערה? שאין לי אפילו גדר, רק לוקח כמה אבנים, מה יעזרו לו אבנים האלה? אפשר לחשוב.
אבל כאילו, הוא אומר, יש השם במקום, כאילו, הוא אומר, יש השם.
זה בדיוק העניין.
יש השם?
יש השם.
השם.
במקום. כלומר, אני יודע תמיד שיש השם. למרות שחושך, למרות שמבולבל, למרות שאני בחרדה, יש השם. למה? במקום הזה. כי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם שמכיל את הכל, כולל את המצבים האלה. כמו אומר יעקב אבינו, גם את המצב הזה, השם ברא. אז הוא ישמור עליו.
אבל אתה קצת מה להגיד, יש השם, השם.
את שואלת על הפשט? זה לא פשט. זה דרש. יש השם, כמו הגילוי של בחינת הוויה, הוא בעצמו חלק מהמקום. המקום. שאמרנו, זה כמו אחד. זה השורש של הכל.
אמרת כאילו גם את המצב הזה השם ברא זה ישמור עליי, כאילו יש לנו בחירה בחיים, לפעמים אנחנו נגיד בוחרים בהם.
כן, השאלה היא מה קורה כשאין בחירה.
אבל לא במצב שאין בחירה.
גם כשיש בחירה אני יכול להתפלל ולהגיד ריבונו שלם, אני הבאתי את עצמי למקום הזה בגלל השטויות שלי, אבל תעזור לי בבקשה. אז מה אם תהיתי בבחירה? זהו, אז כאילו כשהוא סגר איתי חשבון. חלילה. יש תשובה בעולם. אז זה פשוט פסוק באמת מפליא. אכן יש לי במקום, ואני אפילו לא ידעתי. מה, יעקב אבינו לא למד שהשם נמצא בכל מקום? כן, זה לא עניין של הדעת טכנית. זה עניין של ממש לחיות את זה ככה. ברור, ברור. אנכי לא ידעתי, הכוונה זה מעל הדעת. זה לא היגיון, זה לא מסתדר בתמונת עולם פשוטה. זה עומק החיים.
הוא
לא שואל. הוא אומר בהתפעלות. וואו, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. אז מה הכוונה? לא ידעתי שיש השם במקום הזה. אלא יש השם במקום הזה ממקום פנימי שהוא מעבר לדעת. מעבר להיגיון. אם מישהו יגיד מה? בסדר. כל משפט בעולם יכול להיות כפירה, ויכול להיות אמונה, אותו משפט עצמו. אתה לא יודע איך אומרים אותו. ברור. מי אומר אותו ואיך?
זה
גילוי
של מקום פנימי.
מה?
גילוי של מקום פנימי.
הכי פנימי שיש, הכי עמוק. שאפילו בהסתר הוא קיים. כמו שראינו שהרב קוק אומר, שתפילת ערבית היא הכי עמוקה. בגלל זה. כי היא הכי פנימית. כי הכי פחות מובנת מאליה. זה לא שאני רואה את הזריחה, ורואה את כל העולם, ורואה את כל היופי, ואומר, וואו, מה רבו מסליחה השם. המחדש אותו בכל יום תאים לעשה בראשית. אני לא רואה כלום, כי לילה. ואני אומר, אתה מעריב ערבים. גולל אור בני חושר, וחושב בני אור, הוא מעביר יום, מביא לילה. אהבת עולם אהבתנו. ובאים נגיד יומם ולילה. זה ערבי. והראו השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. וזה תפילת ערבית. עוד ביטוי של זה, במילה ערב. אומר השפת אמת, תיקן תפילת ערבית, שלילה נקרא ערב. למה הוא נקרא ערב? שאז יש תערובת טוב ורע. לעומת בוקר, פירוש המילה בוקר זה הבחנה. כמו לבקר. מה זה לבקר? בקוף. להבחין. ביקורת. זה הבחנה. וערב מלשון ערבוב. והוא מצא בתוך התערובת הנקודה הטובה. שזה הדבר הכי קשה. הרב חלף אומר, הרב חלף, תלמיד של הרב קוק, יום הזיכרון שלו, מחר בערב, יום חמישי. אז הוא אמר, הרב חלף, שהניסיון של הדור שלנו, הוא הניסיון הכי קשה, כל ההיסטוריה. כי הניסיון של הדורות היה, כבר אמרתי לכם, רצו לגרום לנו להתאסלם, רצו לגרום לנו להתנצר, ואמרנו, בחיים לא. אז זה מאוד קשה, זה מסורת נפש. אבל במובן מסוים, יש בזה גם משהו טבעי, אתם לא תכריחו אותי. לא תשנו אותי ממה שאני. אני רוצה להיות אני, אני מאמין במה שאני. הניסיון של הדור שלנו, זה שאף אחד לא מתנגש בשום דבר. שהכל אפשרי. רוצה להיות דוסית, טרור, תהי, סבבה, למה לא? אם טוב לך. רוצה להיות חילונית, תרוצה, תהי, מי יגיד לך שלא. רוצה להיות דוסית וראשון שלישי וחמישי וחילונית ושני רביעי ושישי, גם טוב. הכל עובר, הכל קביל. למה לא? זה להחזיק ראש במצב כזה שהכל אפשרי והכל מותר, ולמה לא? זה הכי קשה. כי כשיש כזה בלבול, אז רק מי שבאמת רוצה להחזיק, מחזיק. לכן זה הניסיון שלפני ביאת משיח. וזה, מעין זה, זה תפילת ערבית. בחושך לא מבחינים בין טוב לרע. ויעקב אבינו בתוך החושך, מה?
הדבר,
כן, מבטאת, מסמלת, זה מילה חיצונית. אין, אין ביד בצמלים.
אז, מבטאת, ובאמת כאילו, שם, שזה עמוק, כאילו, התפילה הזאת כל כך עמוקה, ותמיד, אז כשאומרת, כאילו, רשות, תמיד, כאילו, התפילה כזה,
כן, זה כמו שאלת רשות שיעורי בית, כאילו, מי עושה אותה? אז לא, אז רשות הכוונה, רק אם זה נוגע לך בעומק הנפש, תוכלי להתפלל אותה. ותפילה זה דבר שאמור לגעת בעומק הנפש.
אבל אני לא צריכה להתאמץ
להתפלל אותה. אני צריכה להתאמץ. לא. זה בדיוק העניין.
חבל, כי
היא מיוחדת. אבל זה לא יעזור. כי אם תתפללי תפילה מיוחדת במקום לא מיוחד, אז לא התפללת אותה. התפללת עוד פעם. כמו שהתפללת מנחה, אמרת עוד פעם 18. אמרת עוד פעם רפאנו, עוד פעם. בסדר, לא רע. נחמד מאוד. אבל זה לא המהות של הרבי. המהות של הרבי שמתפללים אותה כי רוצים. כי זה מצוות עשה של זמן גרמה. זה, נשים, זה לא נכון שנשים באופן גורף לא מתפלל, לא. כי הוא מחלוקת במה הנשים חייבות בתפילה. אבל באותו היבט שתפילה היא מצוות עשה של זמן גרמה, אז נשים פתורות מצוות עשה של זמן גרמה. זאת השם עוד כמה שנים עם כמה ילדים קטנים, נדבר עוד פעם, תשאלי אותי עוד פעם למה. כי לא מספיק להגיד משהו, אבל מאוד מקלב. זה הבסיס. כל השאר תוספות, בוא נוסיף. טוב. אז איך זוכים לזה? אז יש כמה תשובות לשאלה. איך זוכים לזה? ברשי ויפגע, כי כן תפילת ערבית, ולא כתיב ויתפלל, ללמד שקפצה לו הארץ. ואין לא מובן, כי לפירוש הזה שתיקן תפילת ערבית, מה עניין קפיצת הארץ לכאן? ולכאורה רשי מערבב שני דברים. אך בוודאי, כפי רצון האדם, יכול לעורר קדושת השם יתברך בכל מקום. מה זאת אומרת לעורר קדושת השם יתברך בכל מקום? קדושת השם יתברך נמצאת בכל מקום. אבל לא בכל מקום היא גלויה, באותה מידה. חוסר גילוי זה נקרא שינה. אדם ישן חי? חי, לא מת. אבל אפשר להכיר את החוכמה שלו, את האישיות שלו כשהוא ישן? לא. זאת אומרת, הוא חי, אבל האישיות שלו, החוכמה שלו, היא נסתרת. כלומר, הוא לא גלוי. מצב של שינה נקרא מצב של הסתר. יש בתהילים פסוק כזה, שדוד המלך אומר להשם, אורה, למה תישן השם? הקיצה, אל תזנח לנצח. מה הכוונה אורה? תופיע בגלוי. אז זה מה שהשפת אמת אומר. קדושת השם נמצאת בכל מקום. אבל לפעמים אנחנו צריכים לעורר אותה. אנחנו יכולים לעורר אותה. במה זה תלוי? אומר שפת אמת. כמה אנחנו רוצים? באיזו מידה קדושת השם תתעורר בכל מקום? כמה שנרצה. אמרנו, גם כאלה שלא נבוא לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל גם כאלה בגי צל מוות לא עירה, רק כי אתה עמדי בגי צל מוות. וזהו שכתב רשי, נעקר הר המוריה ובלך. ויש מחלוקת, מה קפץ? יעקב אבינו קפץ להר המוריה, או שהר המוריה קפץ ליעקב אבינו? קפצה לו הארץ. זה לא קפיצת הדרך, זה קפיצת הארץ. זה לא אותו דבר. פירוש, כיוון שהיה ליעקב אבינו עליו השלום רצון גדול לבוא להר המוריה, אף כי מקום הזה היה מרוחק מאוד, קפץ הר המוריה לך. כלומר, אם אני רוצה את השם ברמה שכאילו הייתי בכותל, עכשיו הכותל בא אליי לכאן. כי אני מחבר את הרצון שלי לקדוש ברוך הוא בעוצמה של כותל. אז כאן הכותל. נכון, על כל דבר. גם על זה. קשה זה טוב. ברור, יש את הכותל בזה שיש מקום בעולם שבתוך הטבע, בפשטות, זה כותל, זה הלב של הכל. אבל זה כמו שיש דופק של הלב גם באצבע. לפעמים פתאום נוגעים באצבע, מרגישים את הדופק, וואו, כאילו, הלב שלי פה, הם פה. ואז אני מחובר מכל מקום. נגיד, אם נמצאים איזשהו מקום, מקום מבלבל, מקום רחוק, ונזכרים באמת בכותל, ומרגישים כאילו אני ממש עומד עכשיו בכותל ומתפלל, עכשיו אתה מוסיף לירת שמיים, באותה סיטואציה, באותו מקום, כאילו הייתי בכותל. אז הנה, הבאתי את הכותל. זה נקרא להביא את הכותל. זה אחד הדרכים לעמוד בניסיון. כשיש משהו, יש מצב מבלבל, יש פיתוי. אז אומרים ככה, אם הייתי בכותל, מה הייתי חושבת על זה? או אם היה יום כיפור, מה הייתי חושבת על זה? או אם הרב שהיה עומד לידי, מה הייתי חושבת על זה? זה עוזר להתאפס. בטח, אמרנו, זה המקום, זה מה שאסתר אמרה. כי אז מה אני אגיע לכותל? יש מקום שהוא בטבע, בפשטות. זה המקום שהוא בעולם, שהוא הכותל. אנחנו לא עושים תחרות. יש עניין של הכותל שהוא הכותל, שהוא באמת לב העולם, שהוא מקום שחי את כל הדורות של עם ישראל, וכל הדורות מתנקזים אליו, להתפלל אליו. זה כמו, זה בדיוק עניין של שכינה. אמרנו ששכינה זה מהותם של ישראל, נשמתם של ישראל, נקראת שכינה. ויש שתי מימרות על השכינה שהן לכאורה סותרות, ובעצם הן לא. צד אחד כתוב, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. צד שני כתוב, לעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי. אז איפה השכינה נמצאת? בכותל או בכל מקום שגלו ישראל? זה אותו עניין. אנחנו הכותל. זה הלב שלנו, המרכז של החיים שלנו. אז בכל מקום שאני זוכר אותו, הוא איתי. אז השכינה לא זזה מכותל מערבי, והיא איתי איפה שאני. לא כתוב ככה במדרש. כתוב, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי. הר הבית זה מדרגה אחרת. תלוי. אמרנו, שכינה לא זזה מכותל מערבי. שכינה זה הנשמה של עם ישראל לדורותיו. המקום שבו כל הדורות מחוברים אליו זה הכותל. הר הבית, לפעמים זוכים, לפעמים לא. היה בית ראשון. היה לפני בית ראשון, לא היה הר הבית. כלומר, היה. לא היה בו תפילות, לא היה בו מרכז. הוא היה בידי היבוסים. מה זה, לא היה הר הבית? הוא היה הר הבית, לא היינו שם. היינו בגלגל, היינו בשילון. נכון. אבל לא, אלא במקום הזה מכוונים, כשהוא לא רלוונטי. כאילו, ברור שבתפילה מבקשים שיבנה בית המקדש, לכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, לא רק הר הבית, קודש הקודשים. אבל מאיפה לא זאת השכינה? מהכותל המערבי. מהמקום שבו כל ישראל וכל הדורות מחוברים בפועל. הר הבית זה קצת קפיצה. זה הכותל. הרצון שלי שנצור בכותל, זה הכותל. זה לא אבנים. זה קדושה של מקום. זה הופעה אלוקית. אפשר להתכוונה לתדר הזה של הופעה אלוקית בכל מקום. הרב קוק כתב את הספר הכי פנימי שלו, ראש מילים, בלונדון. במלחמת העולם הראשונה, תקופת ההפצצות. ספר הזה הגיע לידיים של הרב חלף. הרב חלף אומר, לא יכול להיות. כאילו, הרב לא כתב את זה בלונדון. הרב כתב את זה בקודש הקודשים. כי הרב חלף כותב כזה, ברור לי שנפתח צינור מקודש הקודשים עד לונדון, ושם הרב כתב את הספר, בקודש הקודשים. ראש מילים. מה? כי זה נורא 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 קשה להבין אותו. כי הספר הזה עוסק באטומים של המציאות, בשורשים. כי הספר הזה מחולק, הראשי פרקים שלו זה האותיות, כלומר יש פרק על כל אות, ואז על כל ניקוד, כאילו קמץ, פתח, צירה, על כל טעם. פיזיקה אטומית. מאוד קשה להבין שמה. טוב. וזהו עצמו פירוש תפילת ערבית, כי בוודאי בעת חושך אין מקום להתגלות האור. רק, כלומר אלא, רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה. כלומר זה לא מובן מאליו, וזה קפיצה, לעשות איזה סוויץ' בנפש, לא נכון, העולם כן טוב, קודש הוא כן משגיח על הכל, הכל טוב, הכל לטובה. על, על זה מתעורר הערה שלא על פי דרך הטבע, כי הכל תלוי ברצון האדם. כמו שהגמרא אומרת, שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. כלומר, אדם שמתחזק מעבר לטבע, מעבר לדרך, מעל לדרך הטבע, הוא זוכה להערה מעל דרך הטבע, כי זה הטבע. שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו.
הרב, זה לא בהדרגה.
כן. זה כמה שלא בהדרגה. צורה ניסית, פלאית, לא מובנת מאליה. כיוון שהוא עובד את השם במקום שהוא לא מובן מאליו, אז זוכה לסייעתא דשמיא לא מובנת מאליה. לא מתבקשת. וכתיב, שלום שלום, לרחוק ולקרוב. פירוש, שאין דבר רע יוצא מהשם יתברך. אם כן, הריחוק הוא גם כן לטובה. מה טוב בריחוק? שעל ידי הריחוק נתעורר באדם רצון אמת יותר. מכירים את הסיפור על רבן גמליאל ורבי יהושע מסכת ברכות? שרבן גמליאל, בימי רבן גמליאל היה שומר, שהיה אומר, מי שאין תוכו כברו, אל ייכנס לכאן. וכשרבן גמליאל, כשהנשיאות עברה לרבי יהושע, אז פתחו את דלתות בית המדרש והתרבו הספסלים, ואז הראו לרבן, אז רבן גמליאל אומר, אוי, אולי מנעתי תורה מעם ישראל, ואז מראינו בחלון שזה סתם, כאילו לא, שזה לא אמיתי. זה כמות, זה לא, לא, התורה לא באמת גדלה מזה. אז עוד פעם, בימי רבן גמליאל, היה בבית המדרש שומר, שהיה אומר, מי שאין תוכו כברו, אל ייכנס לכאן. שואל הרבי מיקוצק, מה, השומר הזה הייתה לרוח הקודש? איך הוא ידע מי תוכו כברו ומי לא תוכו כברו? מה, בוחן כללות ולב? אז אומר הרבי מיקוצק, השומר אמר לכולם, סגור, אין כניסה. מי שבאמת רצה, מצא דרך ונכנס. כלומר, הרבה פעמים הוא מבחן, לדעת מי באמת רוצה, שומרים, אי אפשר. קשה מדי. לא, לא תצליחי. את לא בשלב. או כל מיני דברים כאלה. וזה בא לברר עד כמה הרצון באמת אמיתי. כמו שאמרנו, כי באה השמש כדי לדבר עם אוהבו בצנעה. ועל ידי זה הרצון יכול לעורר גם במקום הרחוק הערת השם יתברך, כנל. וזהו שאמרו למדך שקפצה וכו'. לכן כתוב ללמדך שקפצה. מה כוונה ללמדך? שיש מזה לימוד לכל איש ישראל, שידע שאין לך מקום שלא יוכל להרגיש הערה פנימית על ידי הגיעה של אמת, כנל. כלומר, אם באמת נתייגע על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נרגיש אותו בכל מקום, בכל מצב. עוד משהו שמכין, מאפשר כזאת קפיצה, כזה דבר לא מובן מאליו, אהבה, אהבה גדולה. אהבה מגלה שורש, את עצמות הנפש. אהבת קדושת המקום, כלומר ארץ ישראל, מגלה את שורש קדושת המקום, שזה הר הבית, גם לא בהדרגה. אומר השפת אמת, על ידי געגועים של אבינו יעקב, לכתיב ויקח מאבני המקום. פשטן של דברים, כמו שכתוב, רצו עבדיך את אבניה. מה הסימן שבה הגאולה? אתה תקום, תרחם ציון, כי יש לכם עינה, כי בא מועד. טוב, עליך ידע מתי בא מועד. תשובה, כי רצו עבדיך את אבניה. שמוכנים לעלות לארץ, להיבש את הביצות, להילחם עליה, במסירות נפש, סימן שהגיע הגאולה. וכמו שאמרו בגמרא, מנשק כיפי די אקו. שהמנשק, רבי אבא, היה מנשק את הסלעים של אקו. כן, כך, שם יעקב אבינו עליו השלום, האבנים מרשותיו. כי היה קשה לו מאוד לפרוד, כלומר, להיפרד מארץ הקדושה. כלומר, זה היה ביטוי של אהבה. לפחות שאני אהיה מוקף אבני לפני שאני עוזב את הארץ. שאני אהיה מלא אבנים של ארץ הקודש. למה אבנים? כי אבנים, למה רבי אבא היה מנשק דווקא את הסלעים? כי קרקע סומכת בתבואה. היה אפשר לחשוב שהוא אוהב את הקרקע, כי הוא ממנה הוא ניזון. אבל אבנים, מה יוצא מהם? שום דבר. אז הוא נשק דווקא את האבנים, כדי להגיד שזאת אהבה לשמה, לא לתועלת. אז אותו דבר, יעקב אבינו לוקח את האבנים. ומרוב התשוקה, נגלה לו בחינת בית המקדש, קודם שעת התיקון. וזה נקרא שקפצה לו הארץ. כלומר, מימד המקום הופיע, קדושת המקום הופיע לו בהדרגה. וזהו שכתוב, אין זה כי אם בית אלוקים. זה לשון נורא מסרובלת. מה היה אפשר לומר? זה בית אלוקים. מה זה? אין זה כי אם בית אלוקים. פירוש, אף שאין עיקר עדיין, אין זה, אבל באמת, אין זה כמו שנראה מבחוץ. אין זה. כלומר, אין זה הכוונה, זה לא כמו שזה נראה. הרי זה, זה מה שרואים. מה שמצביעים באצבע. בטח שהיה בטוח. אמרנו פה, עם רוב אהבה, הוא הקיף את עצמו באבנים. הוא היה בטוח בקדושה. אבל הוא כל כך אהב את הקדושה, כשאוהבים מעומק הנשמה משהו, אז הולכים למדרגות פנימיות, לראות פנימיות, להרגיש פנימיות שאנחנו לא מסוגלים אליה בדרך כלל. שמאוד מאוד אוהבים זוכים. אז נגיד, כמו שאוהבים את השבת, זוכים לקדושת שבת. אפילו מעבר למדרגה הפשוטה שלנו. כשאוהבים איזה מצווה, זוכים שהמצווה הזאת מאירה לנו. מעבר למדרגה הרגילה שלנו. כשאוהבים את ארץ ישראל, זוכים לשורש של קדושת ארץ ישראל. השורש של קדושת ארץ ישראל זה הר הבית. אז למרות שאם צריך מבחינה היסטורית, איפה עם ישראל היה ואיפה הר הבית, כבר נגלתה לו קדושת הר הבית, לא בהדרגה. כי אהבה מגלה משהו עמוק. הדברים העמוקים הם לא קשורים להדרגה, הם השורש של כל המדרגות. כמו המקום שאמרנו, מבחינת המקום. אבל באמת, אין זה כמו שנראה מבחוץ, אבל הוא בית אלוקים. כאן טוב, עכשיו תגידו לי, יש פה שלושה שעונים. השעון שלי בטוח לא מכוון, פה יש למעלה שני שיעורים. מה? הימני? עכשיו אחת ודקה? אז גמרנו. טוב, שבוע הבא או שנמשיך עם זה, או ש... אבל תשמרו את הדפים. יש פה קלסר דפים, נכון? שימו שם.